שלום, ערב טוב, ברשות אמי מורתי, ברשות מוריי ורבותיי. הערב יום השנה התשיעי לפטירתו של אבא זיכרונו לברכה. ואנחנו מדי שנה, אנחנו מעמידים זיכרון לאבא דרך זה שלומדים את תורתו. ודומני שהביטוי שפתותיו דואבות בקבר זה שאנחנו לא רק שומעים מה שהוא אמר, אלא משוחחים ממה שהוא אמר. מדי בשנים האחרונות את כל המאמרים לקחתי מהספר מוסר אביו, שיש שם קובץ מאמרים של אבא. השנה, מסיבות מובנות, בחרתי שנעיין במאמר של אבא שלא פורסם במוסר אביו. אני לא יודע את שיקולי העריכה, אבל אני יכול לומר שהוא כן פורסם בבור פניך יהלכון, שתי מדורות. זו שיחה שאבא נתן בשנת תשל"ד, לפני 50 שנה, בעקבות מלחמת יום הכיפורים, שיחה שהוא העביר למפקחים במשרד החינוך, ששם המאמר הוא לבירורה של מידת הביטחון, לקחים חינוכיים. והמאמר הזה יצא כחוברת על ידי משרד החינוך בתשל"ד, כאמור פורסם מחדש. ודומני שבשנה שבה אנחנו נמצאים במלחמה שיש לה קווי דמיון וגם קווים ששונים במלחמת יום הכיפורים, שמן הראוי להדהד את דבריו פה בבית הכנסת, בית המדרש, ולראות מה אנחנו יכולים לקחת מזה עבורנו בשאלות שפוגשים אותנו. אני במודעה של השיעור, אני שמתי לינק, ביקשתי שתעיינו במאמר. אני לא בודק מי קרא, אני פשוט נסכם אותו, ואני מזמין מי שישמע את הדברים, אולי ירצה לעיין את הדברים במקום. כן, אז אבא היה אדם עם חשיבה מאוד מסודרת. אני אומר לכם יותר מזה, הוא היה כותב מאמרים, פולמוס ראשון, כמו מוצרט. כי הכל היה מסודר בראש. הוא לא היה כותב בדרך כלל, כי הוא היה עסוק בללמד כל הזמן, וכשהוא החליט לכתוב, אז זה פשוט, היה לו עת נובע כזה, באיזשהו שלב הוא כבר לא מצא דיו בחנויות, אז הוא עבר לעת כדורי, אבל הוא היה פשוט כותב. אני רוצה לומר משהו על המאמר הזה, זה לא מאמר בעצם, אלא זה סיכום שיחה, ולכן, למרות שהוא מתאפיין מאוד בהיקף וברוחב של אבא, נאמר לי שהוא לא הקיף את כל מה שנכון לומר על הנושא הזה. אני מניח שלו היה בוחר לכתוב מסה, אז הוא היה מקיף דברים שחסירים במאמר. למשל, הוא לא עוסק כדרכו, הוא היה אמור לעסוק בבירור המילה ביטחון, מבחינה לשונית, לא עוסק בפסוקים בעצם, מי שקרא. הוא מתחיל מהאמצע, אפשר להגיד. אני חושב ואני יכול להעיד כרב קהילה, כשאתה מעביר שיחה, אתה מוגבל בזמן, אתה מוגבל על ידי הגבאי, על ידי השעון, על ידי המסגרת, אז בעצם זה כנראה משקף את מה שהוא אמר לאותם מפקחים. ועדיין מאוד מאוד ניכר דמות דיוקנו, ממש מסתכרת מתוכו, אז יש פה תרשים זרימה, שממש מסכם את המאמר, אז אני הולך איתכם בתוך התרשים כמה דקות, רק בשביל שנדע מה הוא אמר, ואז נוכל לשוחח איתו. אז כל מי ששמע את אבא בהרצאה יודע שהדקות הראשונות הלכו, מישהו זוכר, לנתח את הכותרת של ההרצאה. כלומר, אם נתנו לו להרצות בנושא מסוים, אז הוא היה פותח בלנתח את הנושא, כדי שנדע על מה מדברים. וכך, כשהוא התבקש לברר את מידת הביטחון, אז הוא מקדיש את החלק הראשון של השיחה, להגיד מה בדיוק אני שואל, או ליתר דיוק, נראה מה הוא לא שואל. כי זה היה לו פשוט כבאתה בקותך. כן. ראשית הוא מאמין, כשרואים שאלת מידת הביטחון, לא היה השאלה הראשונה שמזדקרת לראש, היא השאלה שמכנים אותה הביטחון מול ההשתדלות. דיינו, האם האדם הדתי יכול לסמוך על הקדוש ברוך הוא שיעשה עבורו את העבודה, או האם האדם צריך לעשות את מיטב ההשתדלות שלו בכוחותיו? הוא מציב את השאלה הזאת ומיד הוא דוחה אותה. ברור שיהודי צריך להשתדל, וככה הוא לא מתעסק בכלל בשאלה הזאת, הוא פשוט מכריע. הוא כדרכו מודע לזה שיש קולות שמהם אפשר לשמוע שהבוטח לא משתדל. הוא בעיקר עוסק סביב נושא היחס לרפואה, ביקורת על עשה שדרש ברופאים. הוא מביא דברי רש"י בשני מקומות, הוא מביא את הרמב"ן על התורה בויקרא חו"ו, שהרמב"ן ודברים מאוד ידועים. הרמב"ן אומר שצריך לדרוש בנביאים ולא ברופאים, וכל מי שיש לו יד ורגל בדרישת השם לא דורש ברופאים. הוא מספר שם שרב חיים כל כך נבהל מהדברים שהוא אמר שהם מזויפים, לא ייתכן שהרמב"ן כתב אותם. הוא עצמו מפקפק אם הם מזויפים. אני אזכיר בהקשר הזה שפעם אחת זכיתי ואבא לקח אותנו לראות את מורו ורבו רב יצחק קוטנר, אני היה בתפשין למדחת, והשיחה נסבה על הרמב"ן הזה, ואבא סיפר לרב רוטנר את אותה תגובה של רב חיים, והרב רוטנר העיר שהוא בטוח שהרמב"ן כתב את זה, והוא בטוח שרב חיים חשב שהרמב"ן לא כתב את זה. וגם אבא חושב שהרמב"ן כתב את זה, אבל הדרך שהוא כאילו, אפשר להגיד כמעט שם אותו בצד, הוא אומר, כן, יש דעות כאלה, אבל דרך המלך, והוא מצטט בעיקר את הרמב"ם בפירוש המשנה בפסחים, שם הרמב"ם מדמה את מי שחושב שלא הולכים לרופא, למי שחושב שאסור להכין לחם מהגרעינים, כי הקדוש ברוך הוא לא נותן לחם, אז זה גדול. והוא מתאר שם עוד נקודה, שדמני שהיא מאוד משמעותית, שעמדה רוחנית שדוגלת בהשתדלות, לא רק שהיא דרך המלך אצל חכמינו, אלא שהיא גם תואמת את העולם הרוחני של האדם המודרני, והוא בעצם רומז שמה שאנשים שאין להם הרבה מה לעשות יכולים לפתח אידיאולוגיה שדוגלת באי עשייה. אולי מצב הרפואה בימי הביניים היה כזה שהצדיק גישה כזאת, אבל כאשר הרפואה המודרנית יש לה פריצות דרך והיא מצילת חיים, ויוכיחו כל הארגוני התייעצויות לרבנים שחרדים, יוכיחו כן, כמה זה התפשט, זה תואם את העמדה, ולכן הוא מכריע ויותר לא ידון בשאלה ביטחון או השתדלות. עדיין, זה אנחנו עכשיו הגענו להשתדלות סימן קריאה, רואים? עכשיו יש הסתעפות קטנה, אנחנו הולכים קצת לפינה. עדיין אפשר לשאול, גם אם אתה בעד השתדלות, מה האיזון הראוי עדיין בין ביטחון והשתדלות? כלומר, זה דברים שכל אחד יקשר לדברים שהוא שומע לבד. האם הכל צריך להיות רציונלי לפי ההשתדלות האנושית? או אם מותר לקחת בחשבון קצת שיקולים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו סיוע אווירי? הוא אומר שהוא לא רוצה להיכנס לדיון הזה. מה שמאוד חשוב לו לומר, כך הוא מדגיש, ובזה הוא מסיים את הדיון, זה שחשוב לו לומר שלא יחשבו שמי שדוגל בעודף הסתמכות על הקדוש ברוך הוא, שהוא יותר דתי ממי שדוגל בהשתדלות מוחלטת. זה שתי עמדות דתיות, בעצם השאלה היא מהי ההשגחה, מהי דת בעצם, ושם הוא גומר את זה, ואז הוא הולך לעצם, אז מה הוא שואל? אז היות והוא דוגל בהשתדלות, עכשיו אנחנו עוברים לטור השמאלי, אז השאלה שהוא שואל, החץ לוקח אותנו לשם, זה אם כך, מהי מידת הביטחון של המשתדל? אם המשתדל לוקח אחריות לפעול בתוך המציאות, אז מה הכוונה שהוא בוטח בקדוש ברוך הוא? והוא מציב שם במאמר, יש לו דיאלוג עם החזון איש באמונה וביטחון, זה העותק של אבא, הוא מלא בסימונים. אתה לא רואה, אילן, תסתכל בשביל. הוא רואה, זה, אוקיי, בסדר, אז צריך פעם לפענח את זה, אבל הוא מביא דברי החזון איש שזו טעות נושנה שחושבים שמידת הביטחון אומרת שאנחנו נצליח במה שאנחנו עושים, שיהיה טוב. חזון איש כותב שזו טעות נושנה, אבא מתווכח איתו ואומר, זו לא טעות נושנה. הוא מציין לדברי שני הרבינו בחיי, גם רבינו בחיי בן אשר בקד הקמח, גם רבינו בחיי אבן פקודה בחובות הלבבות, והוא נותן מקום מצד אחד לביטחון האופטימי, מה שפה, זה הכל ציטוטים ממנו, שהקדוש ברוך הוא עומד לימיננו, שיהיה טוב, והוא מכנה את זה כביטחון האמונה. יש לי אמונה שהקדוש ברוך הוא יעזור לי, אבל בצד זה הוא מציב גם סוג שני של ביטחון, שהוא מביא אותו מתוך דברי רבינו בחיי, והוא הביטחון של אין יקטרני לא היחל. הקשר הוא לא בלתי ניתן להתרה, הקשר הוא בטוח, מה שאבא מכנה ביטחון אהבה. הוא יוצר בעצם כתבנית הבריסקאים שני דינים בביטחון. יש ביטחון שיהיה טוב, הביטחון השני הוא שיהיה טוב מה שבעיני הקדוש ברוך הוא, וגם אם זה לא טוב מה שאני ייחלתי, אני עדיין נשאר איתו בקשר בל ניתן לניתוק. בהמשך הדברים הוא שואל שאלה לא אופיינית לפריסקאים, איך נוצרו שני הדינים, והוא אומר שם דבר עם אוריינטציה היסטורית, משהו שלא היה דעתי מאוד מרכזי אצלו. הוא טוען שהביטחון האמונה רווח בתקופת בית ראשון. אני אתרגם את זה למילים שלי, כי הוא לא כותב את זה בדברים. כנראה שמה שעלה לו בקריאה בתנך זה הכוונה בית ראשון. מה שעלה לו בקריאה בתנך זה הכיוון של הביטחון האמונה. אני בוטח בקדוש ברוך הוא שהוא יעזור לי. והוא מציע שם שזה טוען מציאות שבה אנשים חיים על אדמתם במדינתם, והם מצליחים, אז הם מייחלים שהקדוש ברוך הוא יעזור להם. אבל אם החורבן שנעשה רע, אז תמיד הייתה גם מידת הביטחון השנייה של האהבה, אבל היא התגברה לאחר החורבן, ואתה יהודי שלם אוחז בשתי מידות הביטחון אחד עם השני. מצד אחד הוא מייחל שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, ומצד שני הוא דבק בקדוש ברוך הוא גם כשקשה לו, והוא לא מתנה את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא בהצלחה של מה שהוא ייחל לו. ואז הוא עובר למשבר של מלחמת יום הכיפורים, והוא אומר, אני חש שבשנים האחרונות, בגלל שחזרנו לאותה מציאות כמו בימי בית ראשון, מדינה שנוסדה, הצליחה, מלחמת ששת הימים, הרחבת הגבולות, ההצלה המופלאה, החזרה לירושלים, מרגיש שביטחון האמונה הפך להיות הביטחון הדומיננטי, וביטחון האהבה נדחק הצידה, ולכן הוא קורא כלקחים חינוכיים, זה שלושת הרובריקות האחרונות פה, אחד זה לחזק את ביטחון האהבה, צריך ללמד אותנו גם לקבל שקשה לנו את הדבקות המוחלטת בקדוש ברוך הוא. הוא אומר את הדבר הזה לא עושים לבד, יש לו מצע מתרים, אם אתה יראה שמיים אז הקשר לא מותנה. לכן הוא קורא להחדיר יותר יראת שמיים מערכת החינוך, והוא מודע לשאלות, ולכן תראו למה הוא מעודד, זה ממש העמוד האחרון בשיחה, הוא מעודד לא לתת תשובות שטחיות לשאלות, אלא לחיות עם השאלות. ללמד את התלמידים איך אתה לא מוותר על השאלה ולא מתנה את מחויבותך בתשובה לשאלה. כן, בשאלה שהוא נשאל, זה לא נתפס פה, אבל זה כן נתפס פה, לא במה ששלחתי לכם. שאל אותו אחד מהמפקחים, אולי עדיף פשוט להגיד לתלמידים שהצדיקים סובלים בעולם הזה כי הם מקבלים שכר בעולם הבא. אז הוא אמר לו, זו ודאי תשובה אחת, אבל זה פשטני את כל העולם שלהם להכניס לזה. אני מעדיף שהם יהיו מסוגלים לשאול שאלה וללמוד שאפשר לחיות עם שאלות. כן, זה תמצית המאמר. אני בודק רק מי שקרא, אני סיכמתי נכון? אוקיי, כנראה שכן. אז אני אנסה קודם כל להעלות את דמותו של אבא קצת, כי דומני שצורת הדיון והתכנים מאוד מאוד משקפים את דמותו של אבא. הדברים שלא כללתי בסיכום, פתחנו איך הוא מנתח את השאלה, הוא בעצם עוסק בתודעה, כי הוא החליט שלא דנים כמה משתדלים, דנים רק בתודעה הדתית. ראשית, המאמר מלא ביריעה רחבה מאוד של מקורות יהודיים, חשי, אמבן, רמב״ם, חזון איש, רבינו בחי, הכל עם ניתוח אנליטי, הכל מתארגן. שנית, זה מטובל בידע כללי רחב של הוגים כלליים, הוא מתייחס בהתחלה לקריסטיאן סיינס, הוא מתייחס לשאול הפרסי, פאולוס, אוגוסטינוס, ללותר, קרדינל ניומן, והוא דן בשאלות על רקע ההבנה הרחבה שלו ברוח. כדאי גם לשים לב את מי הוא לא מצטט, להתייחס לזה בהמשך. כשאומרים ביטחון, מה עולה לכם לראש? ברסלב, אין ברסלב, אין בכלל חסידות, זה לא קיים. הרעיון הזה שצריך לאחוז בו זמנית בשתי מידות ביטחון, זה ממש עולמו של אבא. לאחוז בו זמנית בקצוות ולא לראות אותם כסותרים אחד את השני. אתה יכול להגיד אני מייחל לטוב ולהגיד בו זמנית, זה לא מותנה הקשר שזה יתגשם. חלק מהטענות שיש בשיחה הזאת הם גם במאמרים אחרים, כך למשל המודעות שלו למציאות המודרנית, ומהי השקפת העולם שתואמת את מציאות החיים המודרנית. זו טענה שאפשר לשמוע ממנו בעוד מקומות. ככה למשל יש לו מאמר, זה פורסם בספר שני, רוח אביב, על היחס ליחסי אישות, למשפחה. אז הוא מתאר שם גישות שונות, והוא אומר, ויש גישה אחת שתואמת יותר את האדם המודרני ואת עולמו, והוא בעצם מחפש לא רק לסרטט באופן מופשט כמה דעות, אלא לכונן את התודעה שלנו במציאות שבה אנחנו חיים. הרעיון הזה בסוף המאמר שצריך לחיות עם שאלות, אז עסקנו בזה פה לפני כמה שנים, אתם זוכרים, כשעסקנו בהלכה ומוסר. אבא מאוד מאוד התעקש בקונפליקט בין מוסר והלכה, כלומר אם ההלכה מצווה דברים שבתמונת העולם שלו נראים לא מוסריים, הוא מאוד התעקש לא לכופף את עצמנו, את החוש המידה המוסרי, ולהגיד אם ההלכה צוותה זה כנראה מוסרי. הוא מעדיף שאנחנו נגיד שאנחנו לא מבינים, מאשר לתת תשובות שלדעתו הן לא מספקות. וכאן הוא אוחז בדבר דומה. אני אוסיף שאפשר לחוש מהמאמר שהוא מוכיח בשער, לא כל מה שהוא אומר שם נעים לאוזניים. ואני אוסיף, וזה עכשיו צריך לצטף מתוכו קטע, וטיפה ארחיב בדבר הזה, כן? שהוא מדבר על מידת הביטחון בימינו, והוא מנסה להבין למה התגברה ביטחון האמונה וירד קרנה של ביטחון האהבה. אז הוא כותב ככה: ייתכן שהישגינו המתמשכים המעוררים גם ציפיות לעתיד גורמים לנו לאמץ את הבחינה הראשונה של הביטחון באופן כמעט בלעדי, ואז תשמעו את המשפט: ושמה יש לייחס התופעה גם להתגברות השפעתה של תורת הרב קוק הרפויה אופטימיות לאומית וקוסמית. וצריך לדעת בשנות ה-70 לומר משפט כזה, הוא באמת היה בודד. אני זוכר, אני לא יודע באיזה שנה זה היה, והיינו באיזה שבת בהולילנד שארגנו האגף לתרבות תורנית, ואני זוכר איך הוא פנה לרב יוחנן פריד, הוא אמר לו, קנענו, קצת הזכרתי את זה בדרשת שבת הגדול, אז קבל עכשיו משהו, כן? שאנחנו התחלנו תהליך של גאולה, אני חושב שיש כאלה שיושבים פה בחדר, חושבים שאנחנו בקורס הרביעית, אני חושב שאנחנו בקורס הראשונה או השנייה, ולא יותר מזה. כן, כשהוא מדבר על האופטימיות של הרב קוק, אני רוצה בהקשר הזה לצטט משיחה של הרב חיים סבתו במבקשי פניך. הוא מספר לרב סבתו כך: אני זוכר ששנתיים שלוש אחרי שעלינו ארצה נסענו לבקר את הרב יצחק קוטנר ז"ל. הוא שאל אותי אם אני מוצא את עצמי בישיבת הסדר ועוד שאלות. תבינו לבד את השאלה. אמרתי לו שאורות של הרב קוק, והוא מציין פה בסוגריים, הרב קוטנר בתקופה מסוימת היה מאוד קרוב לרב קוק, נראה לי אופטימי מדי. זאת המילה, אופטימי מדי. לא מספיק מרור, זו הייתה תגובתו. ואני רוצה להציע מה זה האופטימיות הזאת. שאנחנו בתהליך של גאולה, זה לא סתם שהוא הזכיר את אורות. ומול תפיסה שאני בתהליך של גאולה, שממילא לא יכול להיות ממנה נסיגה, ואי אפשר ללכת לאחור, שרי זה הגשמת הבטחות הנביאים, אבא מעמיד תמונת עולם שונה לגמרי של מדינת ישראל, משמעותה הדתית, יד השם, הזדמנות, זה תלוי בנו, אם אנחנו לא נשמור עליה, אפשר לסגת אחור. אני זוכר בשנות ה-80, באחד מסיבות חנוכה, אני זוכר את השנה, אחד מהתלמידים, רכשי הישיבה באותם שנים, היו מנסים במסיבת חנוכה לתת איזה, לא יודע, הדרוש על השנה, על איזה נושא גדול, אז אחד מהתלמידים שאל את ראשי הישיבה, אם מדינת ישראל יכולה להיחרב, כך הוא שאל, אז. ואבא מיטל הזכיר בשיחה אז, את דברי הרב הרצוג, שרומל היה ממש על שערי הארץ, אז הרב הרצוג אמר בית שלישי לא יחרב. אני זוכר את אבא מעביר שיחה נגדית ואומר, לא יודע אם זה בית שלישי, וגם בינינו אפשר הרבה לדון איפה זה כתוב, איפה הרב הרצוג לקח את זה, אבל כן, הוא היה, התשובה שלו הייתה, זה תלוי בנו, אם אנחנו לא נשמור עליה, כן היא יכולה להיחרב. לפני 45 שנה הדברים האלה, זה דומני המסגרת של הדיון בלקחים החינוכיים של מלחמת יום הכיפורים. שימו לב, הוא לא צריך לדבר על השתדלות, כי היה ברור לכולם, אני חושב, באותם שנים שהם משתדלים. הולכים הצבא, חלוציות, החלוציות של שנות ה-70 המוקדמות, אני זוכר אותה עד היום, זה פלא פלאים, כן? כובשים את הטרשים, היה ברור שאנחנו גואלים, ולכן השאלה לא הייתה בכלל על השתדלות, לא צריך לדבר על זה, זה מוסכם על כל מי שיושב בחדר. אלא השאלה היא על תהליך הגאולה, שהנה מלחמת יום הכיפורים הייתה מכה קשה מאוד אחרי מלחמת ששת הימים, וכאמור כל השמחה והאופוריה שאחריה, הנה הפתיעו אותנו המוני הרוגים, דברים נעשו הרבה יותר קשים ומסובכים, ומה שבעצם עמד למבחן זה המשנה הגאולית שעליה קמה הציונות הדתית שמסבירה מדינת ישראל. ומה שהאבא בא זה לתת כוח בשעת משבר שקשר הוא בלתי נותק. דומני שבהרבה מאוד מהדברים שאבא אמר שם הם הדדים רעיונות שאצל מורו ורבו הגדול, אצל סבא הרב זכרונו לברכה. סבא עסק לפי המפתח של טורקל שעשה של כתבי הרב סולובייצ'יק, בודק כמה מקומות בכתביו הוא עסק במידת הביטחון, אז הוא מציין רק מקום אחד בהערת שוליים באיש האמונה הבודד. זה נושא שבכלל לא העסיק אותו, הוא לא עסק בו, תכף נראה שהוא עסק בו מצורה אחרת, אבל הוא פשוט לא עסק בנושא הזה. בין היתר דומני כי כשהוא חשב על שאלת מידת הביטחון, אז הוא חשב אותה בשאלה הראשונה שהאבא אמר שאין מה לדבר עליה, אבל הכוונה הביטחון מול ההשתדלות. ולסבא הייתה תשובה מאוד ברורה על השתדלות, לא סימן קריאה אחד, אלא 100 סימני קריאה. בני אדם צריכים להיות יוצרים, בני אדם צריכים לקחת אחריות, וככה, באיש האמונה הבודד, כלומר אם אנחנו לוקחים את אדם א' מול אדם ב', זה יכול ככה לקראת הכינוס שלהם, אדם א' הוא אדם היוצר, הוא אדם האקטיבי, הוא אדם שכובש את החלל, הוא אדם שעושה פעילות מדעית ענפה, אז יש לו לומר בהערת שוליים, ניתן בקלות להוכיח את ההסכמה של ההלכה עם עולם ההוד בנוגע לכלל המעשים. היא בולטת במיוחד, יש פה שיר הלל לרפואה ביחס למדע הרפואה ואמנות הריפוי. מאז ומעולם החשיבו אותם ההלכה כעיסוק אדיר ואצילי, בניגוד לקהילות אמונה אחרות. שאלת ההפרעה האנושית לרצונו של אלוקים לידי הרופא והמטופל לא התרידה את הקהילה ההלכתית. עד רבה ההלכה טוענת שאלוקים רוצה שאדם ייאבק באומץ מול הרוע ויגייס את כל התחכום האינטלקטואלי והטכנולוגי שלו כדי להביס אותו. על איש ההוד מוטלת חובה קדושה להכניע חולי, ואסור לו להתחמק מכך. כן, ברפו ירפא. כן, בהמשך, מה עושים עם הרמב"ן? אז הוא לא טוען שהוא מזויף, כמו שהוא טוען טענה אחרת, אני קורא לכם. הערת הרמב"ן בויקרא מתייחסת למצב אידיאלי של קהילת הברית שזוכה לחסד אלוקי בלתי מוגבל, וכן אני סיימה כלל במצב הבלתי שלם של עולם הרגיל. נכון, הרמב"ן לא דיבר על החיים שלנו. ואז הוא מוסיף, אין לזהות, זה המקום היחיד בכל כתביו שהוא מדבר על ביטחון, אין לזהות את העיקרון של הביטחון. עכשיו תראו איך הוא מגדיר ביטחון, האמונה בחסד האל. כלומר יש לו הגדרה פשוטה, דומני זה הגדרה בתנ"ך, כלומר אבא אמר זה הגדרה של בית ראשון, הכוונה שהקדוש ברוך הוא עומד לימיננו. אז תראו מה הוא חושב על מי שלא משתדל, אין לזהות את העיקרון של הביטחון עם סיכלות התפיסה המיסטית שקביעתיזם שבגרסתה קיצונית פותרת את האדם מחובתו לדאוג לצרכיו ומאפשרת לו להמתין בבטלה קדושה במרכאות כפולות ובאדישות להתערבות אלוקית. סוג כזה של שלווה הפוך לחלוטין מסוג השלווה שההלכה מקדמת, שלווה שבאה לאחר מאמץ אנושי ופעולת תיקון. זה לא מקרי שהמילה הלכה מופיעה, כי הרב העמיד במרכז עולמות ההלכה, וההלכה תובעת מאדם לפעול. הוא ממשיך, קודם כל על האדם לנצל את הכישורים שלו, לנסות לסייע לעצמו ככל הניתן, אז ורק אז האדם יכול להיות שלב ולמצוא השקט בקדוש ברוך הוא, לפתוח שם המצב ופועלו יותרו בהצלחה. ההלכה, עוד פעם, אומרת שעל היוזמה לבוא מן האדם, המימוש המוצלח שייך לאלוקים. אפשר לשמוע, אני חושב, קווי דמיון מאוד מאוד ברורים על היחס החיובי להשתדלות, גם היחס שהזכרתי של אבא למדינת ישראל מושרשת באופן יסודי בתורתו של סבא, עם הבדל אחד גדול, וזה לא להיום, שסבא נשאר בגולה ואבא עשה מעשה ועלה ארצה. אז זה פעם אחרת, בסדר? גם שהוא עלה ארצה הוא הציב ציונית אחרת, אבל הוא היה ציוני של עשייה. ועם זאת, אבא כן חשב שצריך לדבר על ביטחון, והרב אפילו לא דיבר עליו. אבל האמת, שבעוד שהמקום היחיד שסבא מדבר על ביטחון, הוא מדבר על ביטחון האמונה, האמת שהביטחון של אהבה מאוד מהדהד בתורה שלו. ואני מסביר. באמת יש סיבה מאוד מאוד טובה לקבל את ביטחון האמונה. והיא פשוטה, ואני אסביר אותה. זה הצד השני שצדיק ורע לו. אבל למה הבוטח מצפה שהקדוש ברוך הוא יסייע בידו? כי הוא מאמין בהשגחה, הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא גומל טוב לעבדיו. כמובן הוא מצפה שהוא יעזור לו אם הוא ראוי לזה, אבל הוא חושב שהוא ראוי לזה. והבוטח מצפה לזה לפני שהוא יודע את התוצאות. אבל זה בוא נגיד ככה, כדאי לחשוב שיהיה צדיק וטוב לו? כאילו זה נראה לכם אפיקורסות לחשוב שצדיק וטוב לו? אלא מה, לפעמים מה שלנו נראה כצדיק, מה אנחנו רואים? שרע לו. ואז אנחנו שואלים, שכל מי שמכיר את העיסוק הרב של סבא, של הרב, בשאלה הזאת, יודע שהרב גם לא ניסה לפתור את השאלה של בממד הטרנסדנטי. אין איזה תשובה, הוא לא יודע את התשובה והוא לא עוסק. מה שכן, הרב עשה הרבה, שהתגובה של האדם צריכה להיות הלכתית. איך אני מגיב לאיסורים? מה אני יכול לעשות? עוד פעם חזרנו לעשייה האנושית, להשתדלות, ובעיקר הרב מדגיש שאיסורים הם התגלות, לא לחינם הוא קראו לספר עם המסות שלו על איסורים, מן הסערה. הוא גם האמין שהאיסורים גואלים. וחזרנו לכך שאיסורים לא סותרים את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, הם ביטוי שלהם. כך שתורת הרב ותורת אבא, אני מסכם, בתחום מידת הביטחון, הם מעודדים השתדלות, הם גם מעודדים ביטחון האמונה, אבל הם מעודדים לאחוז עם ביטחון האהבה. יחד איתם, קשר לא מותנה. מה שאני אבקש זה לשוחח עם הדברים, גם אני אבקש לברר קצת את טיבה של מידת הביטחון, וגם אני אעשה בשלהי הדברים להשליך אותם לאתגרים שיש לנו כיום. אני רוצה לפתוח ברעיון המרכזי שיש שני סוגי מידת הביטחון. הרעיון הזה נמצא הרבה מאוד בכתבים של גדולי התורה בליטא במאה ה-19, סביב מדרש פליאה, מדרש בבראשית רבה, פרשת מקץ, פרשה פיתת, שם על הפסוק בתהילים מם, אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו ולא פנה אל רעבים וסתי חזב. הפסוק מנגיד בין שתי דמויות, יש דמות ששם השם מבטחו ומולו עומדת הדמות שפונה לרעבים. אז תראו מה אומר המדרש, זה פלא פלאים. אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו זה יוסף, ולא פנה אל רעבים וסתי חזב, על ידי שאמר לשר המשקים זכרתני וזכרתני, נתווספו לו שני שנים והיא מקט שנתיים ימים. איך זה יכול להיות שאותו אדם שהוא בוטח בהשם מתואר, אותו אדם יוסף, כמי שפונה לרעבים וסתי חזב? תחליטו, הוא בוטח או לא בוטח? והתשובה פשוטה, שיש שני סוגי מידת ביטחון. יוסף זוכה לתואר שהוא בוטח בהשם, אבל יש משהו בהתנהגות שלו שבמידה השנייה היא לא ראויה. כך, אני מביא מבית אב שלנו, בית הלוי, בדרשות שלו לבראשית, הוא אומר ככה, באירוע פשוט, כך הוא מסביר את המדרש, נמצא לפניכם. והנה באמת התורה התירה לאדם ההשתדלות בצורכי גופו. ועיקר העניין יש לומר, זהו כלל האיש הישראלי, שיהיה ליבו שוקט ובוטח בהשם. ועד התירה התורה להשתדלות, ומשום דלא כל אדם יכול להגיע למדרגת הביטחון הגמור. שימו לב, בית הלוי מדבר על שני סוגי ביטחון. יש ביטחון שמתיר השתדלות, ויש הביטחון הגמור, שכנראה בלי השתדלות. הקדוש ברוך הוא יסדר עבורך את הדברים. המודל שלא רק הוא, גם האחרים שנצטט, ראו לנגד עיניהם, זה הגמרא בברכות בלמד ה' עמוד ב', שם מביאה הגמרא את ההנהגה של רבי ישמעאל, שבאספת דגנך ותירושך ויצריך, הנהג והמנהג דרך ארץ, ומידתו של רשב"י, שזה בזמן שעם ישראל עושים רצונו של מקום, ומה אומרת הגמרא שם? רבים עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם, ורבים עשו כרשב"י ולא עלתה בידם, וזה לוקח אותם לשני מודלים של ביטחון והשתדלות. רבי ישמעאל מציב מודל לעסוק בפרנסה, לדאוג באופן ארצי לצרכים החומריים שלנו, ורשב"י מציב את מודל, וזה הביטחון עם ההשתדלות, ויש לידו את הביטחון הגמור בלי ההשתדלות, שהיא לא דרך לרבים, זה כבר נותן להם את הכיוון. לרבים אנחנו, אבא הציע, תראו פעם את הדמות שלו, תוחז גם בביטחון א' וגם בביטחון ב'. הם אומרים לא, רוב האנשים צריכים להיות ביטחון א', ואם אתה איזה צדיק גדול, אז מה תהיה? הביטחון השני. לא אומרים תהיה שניהם בו זמנית. ובעצם מה הייתה הבעיה של יוסף? שהוא בחר בביטחון הלא נכון. יוסף היה אמור להיות הבוטח הגמור. ולמה אומרים עליו ברוך הגבר אשר יפתח בהשם? כי הוא הבוטח. בגלל זה יש עליו ביקורת, למה הוא פנה לשר המשקים. כן, ככה כותב אני קורא את בית הלוי, מכיוון שרואים אנחנו שיוסף נענש על זה. למה הוא נענש? מה, זה לא בסדר לבקש משר המשקים שיעזור לך? מה, אתם לא הייתם עושים אותו דבר? לא? אני הייתי עושה אותו דבר. אה? ועוד איך? אז זה ביקורת עליו, כי הוא לא היה צריך לעשות את זה. אנחנו יכולים, כיוון, אני קורא דברי הבית הלוי, כיוון שאומרים אנחנו שיוסף נענש גם על זה, מוכח מזה, וכל כך היה ביטחונו גדול, כי גם זה המעט למותר נחשבה לו, ומזה העונש ניכר ביטחונו. מזה שהוא נענש על זה, אני יודע שהוא הבוטח הגדול, שבעצם לא עשה את זה במקרה הזה. זה לא שהוא פנה אל רעבין, הוא עשה פעולה לגיטימית, אבל לא בשבילו. כן, דברים דומים, כותב הנציב, על הפסוק שם בסוף פרשת וישב, אני קורא פרק מפסוק כ"ג, מרחב דבר, כותב הנציב בבראשית רבה, הוא כותב, היינו דמי זה העונש, שמענו די יוסף הצדיק, מעולם לא פנה לרעבי בני אדם, משום אחי נענש כהיום. דברים דומים, כותב רבי ישראל סלנטר, באבן ישראל דרוש ג', והוא כבר מרחיב את העירייה, ופה מתחיל לפגוש את הדברים של אבא, כי הוא מצטט את הראשונים שאבא ציטט, והוא מזהה, במקום להגיד ביטחון וביטחון גמור, הוא מדבר על הביטחון של הרמב"ן מול הביטחון של בעל חובות הלבבות. ואני מקריא את דבריו, כותב רב ישראל, הנה יש שני מיני ביטחון, ביטחון של חובת הלבבות וביטחון של הרמב"ן. עכשיו תראו איך הוא מגדיר את ההבדל ביניהם. אבא דיבר שהרמב"ן וחובות הלבבות בכלל לא מדברים אחד עם השני, כי הרמב"ן אומר אל תשתדל, וחובות הלבבות אומר תחשוב שיהיה טוב. אבל הוא אומר לא, הם מתווכחים על ההשתדלות. תקשיבו לזה, לחובות הלבבות צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא על ידי השתדלות דווקא, כי אסור לסמוך על הנס, ואף שאין מעצור לקדוש ברוך הוא להושיח ולא השתדלות, אף הפי כן מה שבכוחו לעשות מחויב הוא לעשות, והוא מפנה לשער הביטחון פרק ד', וחטא עשה לא היה רק מה שלא דרש בה השם כלל, רק ברופאים. החטא שלו לא היה שהוא הלך לרופאים, אלא שהוא הלך רק לרופאים, הוא שכח לעשות משברך לחולה. ולהרמב"ן, כותב רבי ישראל סלנטר, הביטחון הוא להשליך על השם לבד יעבור בלי שום סיבה, כמו בלי שאתה עושה משהו. ומה שדרשו רזל ורפו ירפא, היינו שניתן רשות לרופא לרפא, אבל העובד השלם אין ראוי לדרוש כלל ברפואה טבעית. והוא ממשיך, ונראה שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, והוא אומר תלוי מי אתה, ומפרש באופן מאוד מאוד דומה למה שראינו אצל הנציב ובית הלוי. כלומר, כשאני אומר מה שנוסף אצל רבי ישראל, כל מזה שרואים שזה כמעט חזית אצל גדולי אליטה חצי שני של מאה ה-19, שיש ביטחון גמור שבו אדם לא משתדל. עד רבה, יש דמויות גדולות שיש ביקורת עליהם אם הם עושים השתדלות. ואני אומר, המאה סימני קריאה של הרב לא נשאר אצלם אפילו סימן קריאה אחד. אני רוצה להסביר את ההבדל. הרב אומר, אתה חייב להשתדל, ההלכה, זוכרים את המילים?
הם אומרים מותר לאנשים רגילים להשתדל, זה לא שככה רצוי להתנהג, מותר, כי אנחנו אנשים רגילים, לכן זה מותר לנו. מי ש לקח את זה צעד אחד קדימה זה בישיבות המוסר. אנחנו כבר נכנסים לתחילת המאה ה-20 ואנחנו נתמקד, מי שהיה פה בשיעורים בשבתות של החורף אז עסקנו בזה, אז מחילה שאני קורא את זה עוד פעם. בנבר הדוק לקחו את זה צעד אחד הרבה יותר רחוק, זיהו בדיוק אותם שני סוגי ביטחון, הביטחון הגמור שבלי ההשתדלות והביטחון הרגיל עם ההשתדלות, וגם זיהו את זה, זה הסמך רב ישראל עם חובות הלבבות מול הרמב"ן. אבל פה הציעו כבר, זה לא גדולי הדור, זה יוסף הצדיק, אלא זה ההבדל, אני קורא לכם ממדרגת האדם עמוד רש ת', ספרו של הסבא מנבר הדוק. כפי הנראה שיטת החובות הלבבות הוא בשביל בעלי בתים העיריים, והשיטה של הרמב"ן בשביל חובשי בית המדרש. עכשיו תשמעו את המשפט הבא, אשר אחת שאלו שפטם בבית השם כל ימי חייהם. כן, אחד מהדברים שהסבא מנבר הדוק ניסה ללמד את תלמידיו, לשאוף לקיים שפטי. תקראו את צמח אטלס. שפטי. וכל מי שקובע מושבו בבית המדרש, אז מן הראוי שמה הוא יעשה, אני קורא, אינם צריכים שום סיבה לפתוח בהשם בלי שום השתדלות. הוא מסיים, אני מדלג פה קצת, בפרק י' ג', תראו מה הוא כותב, נתברר לנו שהדרך הנכונה ליראי השם, הרוצים להגיע לשלמות האמיתית, היא לפתוח בהשם מבלי שום סיבה, הכוונה בלי שום השתדלות, זאת הכוונה. ואינם צריכים לגלגול הסיבות ורוב ההשתדלות, המטרידים את האדם בעולם הזה וגורמים למעט חיבתו ושלמותו לעולם הבא. ותראו מה הוא מבטיח, והשם יתברך יטריפם מבלי שום השתדלות מצידם, כי הרבה שלוחים למקום להכין טרף ליראה, ואני כבר לא אקריא את זה, אבל בהמשך שם הוא ממשיך ואומר, ככל שאתה תסתמך יותר על הקדוש ברוך הוא, ככל שתשתדל פחות, תהיה יותר מסכן, תהיה יותר תלוי בו, מה הוא לא יעזור לך? אם מישהו היה אומר לך, אין לי כלום, אני לא יכול, אני רק סומך עליך, אבל היית עוזר לו, כך הוא כותב. וכך, עכשיו אני מקריא לכם מספרו של בני בראון על החזון איש, הוא מתאר איך היו עושים סדנאות ביטחון בנבר הדוק. כדרכה אני מקריא, שנבר הדוק לא הסתפקו חניכיה בטיפוח עמידה הכללית בליבם, אלא תרחו לבסס את העבודה המוסרית גם על מעשים פרטיים, קונקרטיים. במיוחד אמורים הדברים, לא כך מבין את המשפט הזה, בתקופה שבין חנוכה לפורים, כמה חודשים זה, תגידו לי, בבית, שבט, שנה מעוברת או לא מעוברת? טוב, נניח, תראו מה הוא כותב, היו עושים עבודה על מידת הביטחון, כן? מה היו עושים? תשמעו, בתקופה הזו תלמידי נבר הדוק נשלחים אל היערות ללא כל צידה לדרך, שרק גמרא וספרי מוסר וחיקם, ונדרשים לבלות ימים מספר ביער מבלי לדאוג כלל לצורכי עצמם, ולסמוך אך ורק על חסדי שמיים. בדרך זו ביקשו לטפח את המידה של ביטחון בלי השתדלות. הסבא מנבר אותו כפורה שהצורך להשתדל הוא פונקציה של מידת הביטחון, אבל תשמעו טוב, מי שיסמוך באמת ובתמים על חסדי שמיים ללא כל פיקפוק וספק, אכן יזכה שהקדוש ברוך יספק לו את כל צרכיו בלי כל השתדלות אנושית, ואם זה לא מצליח, ואילו מי שביטחונו לא ימלא לא יזכה לכך, זה ממש דיסוננס קוגניטיבי למי שמכיר את המונח. כלומר, אם אתה בוטח וזה לא מצליח, כנראה לא בטחת מספיק, אז תפתח עוד. כאילו, תתחפר בתוך הטעויות שלך, כן? אבל זה התיאור, כלומר, אני אומר, בעוד, אני מבקש שנשים לב, בעוד של לרב ולאבא, וכדאי לשים לב, אבא המודע להקשר, הם גדלים באמריקה, העוצמתית, המדעית. היה ברור להם שביהודי משתדל. כמה סימני קריאה, אני אשאיר 100. מגלים תנועות רוחניות שבכלל לא ברור להם שזה נכון להשתדל, אולי מותר להשתדל ואולי עדיף לחנך לא להשתדל. ועל רקע זה מה שאני מבקש הוא לעיין מחדש חזרה בדברי החזון איש באמונה וביטחון פרק ב', כי דומני חלק מהדברים אני לוקח אשמח קריאה בספרו של בני ברון, חלק אני מרחיב מעצמי, כי דומני ש כמו שאבא חי בהקשר ודיבר נגד אנשים מסוימים, גם החזון איש עשה כך. כלומר, כשהחזון איש אמר טעות נושנה, הוא לא דיבר על חובות הלבבות מלפני 700 שנה שהוא התבלבל ולא הבין מה זה מידת הביטחון. אני רוצה לחזור במיוחד שמה שמהדהד ביטחון האמונה זה פשוטי המקראות, אלא הוא כנראה, ובואו ננסה להראות את הדברים, הוא כנראה מדבר נגד הנובת דוקים, שידוע מאוד שהחזוני שהיה איתם בפולמוס לא קטן, הזכרתי קודם צמח אטלס, החזוניש נמצא שם בספר, המחזה אברהם בספר זה החזוניש, שהוא בפולמוס עם, עם תנועת המוסר. וכשהחזוניש, בואו ננסה לראות, האם באמת הוא דיבר נגד אופטימיות. אז בצד הפסקה הידועה, כן, אני אקריא, שהוא אומר, שם ביטחון משמש למידה מוללה ועיקרית בפי חסידים. מסתובבה במושג חובה להאמין בכל מקרה שפוגש אדם והמידת או לקראת עתיד בלתי מוכרע, או שתי דרכים, אחת בעתיד, אחת טובה ולא שנייה, כי בטח יהיה הטוב, ואם מסתפק וחושש על היפוך הטוב ומחוסר ביטחון, מה שאבא הבין שהכוונה, אני נגד אופטימיות, קבל את הדין איכשהו, אבל תראו, בסוף פרק ב', אני מקריא לכם דברים שחזוניש כתב אותם. חזוניש כותב, יש עוד ממידת הביטחון, כי על הבוטח שורה רוח קודש, ומתלווה עמו רוח עוז המבשרו, כי אמנם יעזרהו השם. כמו שאמר דוד המלך, עליו השלום, אם תחנה עליי מחנה, לא יראה ליבי, אם תקום עליי מלחמה, וזה עניין מתחלף, לפי מעלת הבוטח ורוב קודשו. יש פה גם הדים של הרעיון שראינו, בכתבי גדולי המאה ה-19, שיש דרגות במידת הביטחון. אבל הנה החזוניש לא שולל את זה שהביטחון אומר שהקדוש ברוך הוא יעמוד לימיננו. ולכן דומני, אני מציע, נראה לי שנכון יותר לקרוא את החזוניש, שכשהוא מדבר על שתי דרכים בעתיד, אחת טובה ולא שנייה, אני רוצה לחזור לחבר'ה אלה ביער, יש לי שתי דרכים, הלכתי ליער, בלי, זה פעם קרה לי, בסדר? הלכתי לטייל, הייתי, אמא, את צריכה לשמוע את האמת, עמדתי בנתיב מהיר, והברזנו והלכנו לוואדי קלט ולא לקחנו מים, בסדר? אנחנו מתחילים ללכת ואני מתחיל להבין שמשהו לא בסדר, אז אני אומר לרו שמתאל איתי, אולי זה לא אחרי מה שאנחנו עושים, בוא נחזור. אז הוא אומר לי, מה הבעיה? אני קנה מים מהבדואים, הבדואים ייתנו לנו מים. אמרתי, רבים לא יבואו בדואים. אז הוא אומר, יבואו, אל תדאג, זה אחת טובה ואחת לא טובה. אחת טובה זה שירו הבדואים המים, והלא טובה זה שנמות בצמה. אז אני לא מספיק בוטח, אני באמת, אני חזרתי, הוא גם חזר איתי, אבל הוא הבוטח האמיתי. כלומר, אני עכשיו קורא את ואדי קלט בתוך החזונית, בכל מקרה שפוגש האדם, אני אומר, עתיד בלתי מוכרע, שני דרכים לעתיד, אתה יכול למות בצמה, ואתה יכול לכתוב בדואי מים. אז מה, בטח יהיה טוב, בטוח נמצא בדואי. זה נגד זה החזוניש. מה החזוניש מדבר נגד חוסר השתדלות, על זה הוא מדבר. אבל אופטימיות שיצליח, אז אני רוצה לקרוא לכם את הפסקה, עמוד אחד אחרי הטעות נושנה, שהוא מדבר על אופטימיות, ואני מקריא את זה. כותב החזוניש, כאשר האדם נפגש במקרה אשר לפי הנוהג שבעולם צפויה אליו סכנה מדרכי הטבע לפחוד מטבעת העולם, וקשת רוחו ירפאו מלזכור שאין המקרה אדוני עלינו, שאין מעצור להשם מלהושיעו, ולכן מסובבים שיחליפו את כל המסובבים, והפלגה בשעה קשה לעזור להשרות בקרבות האמת הידועה, שימו לב, כי אין כאן שום פגרע מיד המקרה, כל מיתו יתברך, בין לטוב בין למוטב. עכשיו תשמעו מה זה עושה לבוטח, אשר שורש אמנותו מפיגה פחדתו, ונותנת לו אומץ להאמין באפשרות ההצלה. הידיעה שיש השגחה, היא נותנת מצד אחד את קבלת הדין, את צידוק הדין, אבל היא גם מחלצת אותך מהדטרמיניזם, כי הקדוש ברוך הוא יכול להציל אותך. כשהחזוניש דיבר שההשגחה זה ביטחון, הוא לא אמר אסור לחשוב שיהיה טוב. זה לא מה שהוא אמר. הוא דיבר נגד מי שלא משתדל, אבל אתה תשתדל, והידיעה שיש השגחה גם נותנת תקווה שאתה יכול להיחלץ מהצרה שאתה נמצא בתוכה. זאת הסיבה הדומני, כן, שהוא מדבר רוב הפרק על השתדלות. ככה למשל, אני מקריא כמה שורות אחרי הפסקה הזו, כותב החזוניש, גם עילות של ההצלה שטבעת בני אדם להשתדל בהן משתנות אצל אבותיה. כי תחת לרדוף אחר נדיבים ושרים ולבקש תחבולות שווא, יפשפש אבותיה במעשה ויפנה את ליבו לתשובה תפילה וצדקה להביא את רוע הגזרה. הנושא שהוא עסוק בו בפרק הזה הוא להשתדל. ודאי שמתם לב שיש לו הגדרה מסוימת של איך משתדלים. נחזור לזה מיד. אבל הוא מדבר על השתדלות, זה גם משתלב, ומי שקורא את הפרק הבא באמונה וביטחון, שם הוא מתפלמס עם בעלי תנועת המוסר, שבעיקר ראו שהאדם צריך להדריך את עצמו לפי עקרונות מוסריים, והחזוני שומר צריך להכווין את חייך לפי ההלכה, לפי השולחן ערוך. זו של דבר הוא פוגש פה את סבא, שבעלי ההלכה מאמינים בעשייה האנושית, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה, התגלה וציווה אותנו, ציווה אותנו לפעול. וזה שהוא דוגל בהשתדלות, וגם חייב אותו לשוב למדרש של יוסף, הוא באמת להציע לו פירוש שונה לגמרי מכל קודמיו, שינטרל ממנו את הרעיון שלפנות לעזרה למישהו שישתדל אצל המלך, שהדבר הזה שלילי, כי השתדלות היא שלילית. כן, גם את הדברים האלה למדנו, החזוני שאומר כך, אני מקריא, אם כי יקרה הביטחון מחובת הלב ומסתעפים למצוות מעשיות, יש בזה גם גדרים ופעולות שהשתדלות המותרת, אבל שימו לב, לפעמים הביטחון מתנגד להשתדלות ואוסר אמצעים מיוחדים. הוא בעד השתדלות, אבל ההשתדלות צריכה להיות השתדלות המותרת. מה מבדיל בין השתדלות מותרת לאסורה? אז הוא כותב כך, הנה נתחייבנו לדון במחשבתנו, זה ליטאי, כן? כל פעולה טרם עשייתה, אם היא מוסכמת מדידת הביטחון, ואז הוא מצטט המדרש. חזל אמרו במדרש רבה, מקץ, והוא אומר כך, רצונו לומר, יוסף ידע, תשמעו טוב את השקפת עולם הזאת, כי הוא בעד השתדלות, אבל אין לו סימני קריאה, תשמעו טוב. יוסף ידע שאין הצלתו תלויה בהשתדלות, והכל מיד השם. לא שההשתדלות תציל אותו, הקדוש ברוך הוא יציל אותו. אבל, אני ממשיך לצטט, ביות שנתחייב האדם בפעולות ולא לסמוך על ניסה, השולחן ערוך דורש מהאדם לעשות דברים. חייב לחייב יוסף את עצמו לעשות, זה בסדר לעשות, יהודי צריך לעשות. ואומנם, ביות שלפי תכונת הרעבים אין בטבעו לזכור או להיטיב, אין ראוי המעשה הזה רק מתוך ייאוש. והמיואש עושה כל מה שיכול לדברים הרחוקים מכל תועלת, אבל אין לבטח לעשות כמו אלה, ואין פעולה זו מפעולת החובה. בעצם מה שהוא אומר הוא, אתה חייב לעשות, אבל אתה צריך להיות בהילוך לפחות ראשון, לפחות שתיסה. ואם אתה בהילוך סרק, אם אתה עושה פעולה שהיא לא יכולה לעזור, זה כבר לא ביטחון, זה ייאוש. זה לחשוב שאין משגיח על העולם. ולדבריו, הביקורת על יוסף, היא לא זה שהוא ניסה להשתדל, אלא שהוא השתדל השתדלות סרק. שכן, ואני... זה לא עזר לו. שנייה, אני אסביר, ואז אני אתייחס לשאלה שלך. כאילו, על מה בנויה ההנחה של מה שיוסף ביקש משר המשקים? זכויות אדם. תלך למלך, ומה תגיד לו? יושב בכלא איזה נער עברי, שמה קרה לו? לא עוול בכפיו שמו אותו בכלא. אומר שר המשקים, אומר סליחה החזוניש, מה הוא העלה בדעתו שזה מעניין את פרו זכויות אדם? אני חשבתי על החזוניש הזה כשהיה את הסיפור של פוטין ונעמה יששכר. אתם חושבים שפוטין מעניין זכויות אדם? מעניין אותו לסחור באסירים שלו? האם החשמם הרשעים האלה בעזה? מה, מעניין אותם זכויות אדם? מסוחרים בבני אדם. אומר החזוניש, הבעיה היא לא שהשתדלת, בטח מצווה על כולם להשתדל, אבל השתדלת משהו עם אפס סיכוי להצלחה, זה לא השתדלות. אומר הרב דני, אבל זה הצליח. לא, זה לא הצליח כי הוא נזכר בזכויות אדם. אתה יודע למה זה הצליח? כי פתאום הוא היה צריך אותו. גם אם יוסף לא היה מבקש ממנו לדבר עם פרעה, הוא גם היה אומר לו את זה. זה לא שזה הצליח, זה עם אפס סיכוי. ככה אומר החזוניש. כך שאני רוצה לסכם את הדברים, עמדת החזוניש שהם תוארת כאן, היא לא עמדה ששוללת אופטימיות ואפשרות הצלה ורצון שיצליח. לא, ממש לא. הוא לא ויתר על זה שאמור להיות צדיק וטוב לו. נראה לי שזו עמדה שנכון לקוות לה, וגם הוא לא ויתר עליה. הוא נאבק כאן את המאבק למען ההשתדלות, תוך זה שהוא גם סייג אותה, ההשתדלות המותרת, ודומני שהכל מתומצת במדרש ידוע שרשי מביא אותו על יעקב אבינו, שהתקין את עצמו לשלושה דברים, לדורון, תפילה ומלחמה. הוא השתדל לכל האפשרויות. דורון זה דיפלומטיה, שהוא לא יתקוף אותי. יהודי לא אומר היו לא תהיה. הוא התכונן גם לאפשרות האחרת, הוא היה מודולרי. אולי תהיה מלחמה. ואז שאני ארוך למלחמה. אנחנו לא נערכנו בשמחת תורה לשתי אופציות. זאת אופציה אחת, שהם מורתעים. ויהודי גם מתפלל, הכוונה, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, שזה יצליח. כך שבסופו של דבר, אם אני לוקח את דברי הרב ואבא, ושם אותם ליד דברי החזון איש, הקריאה שלי בדברי החזון איש, שיש קרבה בין הדברים. אלו ואלו דוגלים בהשתדלות, אלו ואלו אומרים שהאדם מקווה שהקדוש ברוך הוא יושיע אותו ויביא אותו לצדיק וטוב לו, ואלו ואלו קוראים לאדם לקבל את דין שמיים גם כשהדברים לא מצליחים. ובכל זאת הם נפרדים לגמרי בשאלה מהי ההשתדלות ובסימני הקריאה עליה. אם אני חוזר אתכם לדברי החזון איש, אני קורא את המשפט שהקראתי קודם. קודם הקראנו שהשתדלות זה לעשות תשובה ומעשים טובים. במה שקראנו קודם על יוסף, יוסף ידע שאין הצלתו תלויה בהשתדלות והכל מיד השם. החזון איש לא באמת מאמין בהשתדלות האנושית, הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא יציל אותך. אלא מה? ההלכה אומרת, אתה צריך להשתדל, אז אתה מקיים, אבל הוא יציל אותך כי אתה שומר הלכה, לא כי ההשתדלות שלך שווה משהו. אני רוצה להקריא לכם איגרת שבו הדברים מאוד חריפים, בקובץ איגרות חזון איש, חלק ג' איגרת סמך ב'. תראו מה הוא מתאר על השתדלות, כותב ככה חזון איש. כמו בקניין, הכסף והרכוש, אין ההשתדלות, רק פרעון חוב. אתה יודע למה אתה משתדל? כי אתה חייב. השולחן הוא הכריח אותך. טוב, אז אתה עושה מה שאמרו לך. וחלילה לחשוב כוחי ועוצב. חלילה לחשוב שההשתדלות שלי עוזרת. כן, השתדלות הצלת נפש, רק בצווה. אבל צריך לזכור שאין בכוחנו לעשות מאומה. כאילו, ההשתדלות שלי לא תעשה משהו. רק במעשינו, וקדוש ברוך הוא רואה אותי, משתדל, אנו מעוררים שערי רחמים שמעשי ידינו יכוננו את המבוקש, ואז תראו את המשפט הבא, ומי שמתפלל שערי מרבה תחנונים על ההצלה, הוא פועל יותר מהמשתדל. זה רחוק, רחוק מזרח ממערב, מהעולם של הרב ושל אבא, שהקראתי קודם. הם באמת האמינו שהקדוש ברוך הוא נתן באדם כוחות. הם באמת האמינו שהקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם ייקח אחריות על המציאות. והדברים האלה הם מושרשים במסורת בית הרב, בחוזר לרב חיים מוולוז'ין עם אוריינטציה קבלית שלו, שהאמין באמת שההשפעה על העולמות העליונים ועל מה שמתהווה בו זה הכל תלוי בעשייה האנושית, שהיא זאת שמשפיעה על מה שמתרחש. כן, אני הזכרתי כמה פעמים פה, ואני אחזור לזה עוד פעם, על המשנה באבות, דם מה למעלה ממך, רב חיים מביא כמה פירושים, והאחרון שבהם זה, בשונה מהפירוש הפשוט, כמה אתה קטן, דם מה למעלה ממך, ודם מה למעלה, אתם יודעים מה יקבע, מה יהיה למעלה? מקף ממך. זה תלוי בך, מה שאתה תעשה, זה מה שמשפיע על מה שיש למעלה. זה השורש בית האב של ההשתדלות עם המאה סימני קריאה. אני בהקשר הזה מרשה לעצמי לחזור לרב רוטנר, שאבא הזכיר קודם על שהוא היה מקורב לרב קוק. אז תשמעו דברים מאוד יפים באגרות הרב רוטנר, באגרת צדי דלת. הוא פונה לתלמיד ששיתף אותו במצוקה, שהוא עזב את הישיבה והוא רכש כנראה מקצוע, והוא מרגיש שהוא חי חיים כפולים. ככה הוא כותב לו: הרושם הכללי המתקבל מדבריך הוא כי זו היה הנחה פשוטה אצלך, כי secular career, אני קורא לזה השתדלות, מנה מוכש מקצוע, מטפח את העולם, מקיים מצוות יישוב העולם, כן? הוא double life. כותב לו הרב רוטנר: למותר להגיד לך כי מעולם לא הייתי מסכים בשום האופן לדובל לייף. אמנם מי ששוכר לו חדר בבית לחיות בו חיי תושב, ושוכר לו עוד חדר במלון לחיות בחיי אורח, בוודאי שיש לו דאבל לייף. אבל מי ששוכר לו דירה בת שני חדרים, יש לו broad life, not double life. זכורני שביקרתי פעם בירושלים בבית החולים של דוקטור ולך שליטה, המכונה היום שערי צדק. הוא ראיתיו, הוא היה חירוג, הוא ראיתיו שהוא ניגש לחולה שהיה עומד להיכנס לחדר ניתוח, ושאל לו על שם אמו בכדי להתפלל עליו לפני הניתוח. כשסיפרתי את זה לאחד המיוחד מבין גדולי ירושלים, זה צוקל, יש רק אדם אחד שהוא אחד המיוחד ולא אומרים את שמו, הרב קוק, נכון, התבטא כמה צריך לקנות ביהודי זה שיש לו הזדמנות כל כך גדולה לשמש כלי שרת לכבוד שמיים. הגיד ענה לי, האמת, אהובי חביבי, האם אמירת פרק תהילים לשלומו של חולה על ידי הרופא העומד לעשות את הניתוח, האם זהו double life? ואתה חביבי יקירי, רוצים עוד? יפה. חלילה לך מלראות עצמך בראי כפל כפול של חיים כפולים. כל המעריך באחד מעריכים לימיו ושנותיו. עד רבה, כל חייך צריכים להיות בבחינת המעריך באחד. אחד ולא כפל. אז הוא מרחם עליו. צר לי מאוד עליך חביבי, נקודה זו נעלמה עם עיניך. כדרך אתה חי, תראו מה הוא כותב לו. המון נקודות מפוזרות זו תחת זו, בוודאי שיש בהם משום ריבוי. אבל אותו המון נקודות שהוא מסודר מסביב לנקודה אחת עומדת במרכז, הרי זה עיגול אחד. זוהי חובתך חביבי בעולמך להעמיד במרכז חייך את האחד, ואז אין עליך לדאוג כלל לכפלות. זה המשתדל הבוטח. כשאני רוצה לחשוב על הדברים האלה עבורנו, אז אני קודם כל רוצה לפתוח שאני חושב שראינו בעיניים איך ביטחון האהבה, אנשים שללא תנאי, לא שואלים על טובת עצמם, שמוכנים לדבוק בקדוש ברוך הוא, לדבוק בעם ישראל מתוך אהבה כלפיהם, ראינו את זה בעיניים שזה קיים ונמצא. ירדנו לכזה שפל, לכזו מדרגה נמוכה, שאנשים ידעו שאם הם לא יעשו את זה אנחנו נרד לבאר שחת, והם מצאו את הכוח הזה. אבל דומני שגם היום, אני לא עשיתי מחקר ולא יודע להגיד, אני יכול רק להגיד מה ראיתי, מה פגשתי, שיש גל של שאלות. אני אמר לי חבר, התייעצתי עם חבר פרופסור, שאלתי אותו מה אתה אומר, הוא אמר, הוא דף קורא המון התחזקות, אני באמת חושב שזו התגובה שנכון שתהיה. אמר פעם בטקס יום השואה שאצלנו לפני כמה שנים יחיאל זיגמן, אבא של אתר השתיים, שאלו אותו איך הוא מגיב אמונית לשואה, אז הוא אמר, אין לי תשובות לשאלות, אבל אני יודע דבר אחד, היטלר רצה להשמיד את היהדות, ואמרתי לעצמי, אם אני לא אהיה יהודי, אז אני עוזר לו. אז אמרתי, אני אהיה יותר יהודי. וגם היום יש כאלו, אני חושב שזו הייתה תגובה עממית פשוטה, זו התגובה. רוצים להרוג את עם ישראל? אני בעד עם ישראל, אני יותר מוכן לתת עליו. ואני לא מסתיר שיחד עם זאת, אני גם שמעתי דברים אחרים, בעיקר אצל צעירים, אבל לא רק. עם מישהי שאמרה לי, אני לא יכולה להתפלל, אני ברוגז. אחותי מספרת על גל של שאלות שהיא שומעת מתלמידות. אני רוצה להביא מהמקום שאני חי ופועל בו, ישיבת אורות שאול. יש לנו בישיבה איזה מפגש כזה שקוראים לו לגעת ברוח, שיושבים ביחד רמים ועוסקים באיזה נושא שדנים בו. יש הרבה מהם ביוטיוב, תוכלו לראות. ובמהלך המלחמה אני מספר לכם, היה שם איזה מפגש כזה ששימו לב, זה ביוטיוב מי שרוצה לראות, הכותרת של המפגש היה, האם האדם המאמין הוא אופטימי בכך? ממש שאלה שנשאלה במאמר של האבא, ותשמעו את השאלות כאילו בתיאור הסרטון. להאמין בגאולה זה להאמין שיהיה טוב? לא. האם אפשר להתפלל ולחיות מול השם בצורה שונה? איך זה מסתדר עם הגותם של החזון איש? רב שגר ועוד מהוגנו? זה מאוד מאוד דומה למה שתואר השאלה היה, האופטימיות, האם, איך אני חי כשרה. אבל אני אספר לכם, אולי אסור לי להדליף, אבל זה מהתכתבות פנימית בוואטסאפ של הרמים, וששלחו לראשונה את השאלות, תשמעו מה היו השאלות שאמרו לנו, רוצים שתחשבו עליהן. זה הד לשאלות ששומעים מתלמידים. אמונה בעת מלחמה, תשמעו את הכותרת, לא האם להיות אופטימי, היכן היה הקדוש ברוך הוא בשמחת תורה? זאת השאלה. אחד מראשי הישיבה שאל את השאלה הזאת. ואני מקריא לכם את השאלות שלו. איך הקדוש ברוך הוא מאפשר לפגוע באופן כל כך משמעותי בעמו? חפים מפשע תינוקות. שתיים, האם הדיבור על עונש עבורנו בגלל, אתם יכולים למלא את כל האפשרויות, הוא כתב כמה, לא היינו באחדות, קיבלנו סיבתי לשמחת תורה, לגיטימי, איך יודעים? עכשיו תשמעו ניסוח של שאלה. ואם זה עונש, אם הקדוש ברוך הוא לא הגזים, קצת, כל כך הרבה הרוגים, תשמעו עוד שאלה, על מה להתפלל? להתפלל על נס שתבלע אותה מהאדמה? או רק משהו ריאלי? טוב, אני רוצה להגיד מה אני שומע בניסוחים של כל השאלות האלה, יש להם בסיס אחד משותף, שהקדוש ברוך הוא היה צריך למנוע את המתקפה של החמאס, הוא היה צריך להתערב, הוא העניש אותנו באמצעותם, ואני מעריך, למרות שאמרתי, אני לא יודע בדיוק, שאיזה רוחות ששומעים אותם. ואני חושב שיש פה צליל מאוד מאוד שונה מהשאלות שאבא התעסק איתם, כולל מה שהקראתי קודם, שהתעסקו גם בישיבה בפועל. אלא, יהיה טוב, יהיה רע, אלא, ואני חושב שזה צליל לא שעוסק בשאלות של גאולה שנסוגה, אלא שאלות של השגחה, ודומה לי שהסיבות לכך מאוד פשוטות, ואני חוזר אלייך, מינדי, בסדר? מי שלא צוטט, בסדר? קודם כל אני אתחיל מזה שאירועי מלחמת שמחת תורה, תפשין פי דלד, זה כבר לא הפתעה שהגאולה יכולה קצת לסגת. לא היה כבר נסיגות קודמות, לא היה התנתקות, זה לא השבר שיש היום. באמת השאלה היא אחרת, ואני מרשה לעצמי לשער, ואני מזרק השערה, אני לא, אולי אני טועה, אבל אני משתף כאילו בתחושה שזה קשור במעבר שקיים אצל הרבה חבר'ה בציבור שלנו, מדבר בעיקר על צעירים, מהתורה הגואלת של הרב קוק, האופטימית, למידת ביטחון שהם שואבים השראה מחסידות ברסלב וההתפשטות של התורות שלה. שעיקר הדברים שאני שומע, ואולי גם אתם רואים את זה, זה קריאה לאיזה להיות יהודי פשוט, שיש לו קשר יומיומי וישיר עם הקדוש ברוך הוא, שרק צריך משהו תבקש ממנו, ורק תבקש יותר, אז הוא ייתן לך אותו. ואיתם את הסרט מושפיזים. אין לך את רוג, ואתה מבקש, ואז פתאום $1,000 ליד, כן, לא? הנה, זה מימנת את הסרט הזה, נכון? כן, בסדר, נכון? והקדוש ברוך הוא הופך להיות איזה סבא אמיתי ונחמד ששולח כל מיני דמויות שימלאו את הצרכים שלנו. זה הסיפור האמיתי על משפחה של ברסלברים שגרו בתקוע. ויום אחד אחותי עוברת בצומת הגוש והיא רואה אותם בבגדי חג באמצע השבוע עומדים בטרמפיאדה, עוצרת ואומרת, אפשר לעזור? אומרים, אנחנו באמצע החתונה של הבן שלנו, החופה הייתה בהר הבית וסעודת הנישואין בתקוע, ואנחנו עושים בטרמפים הביתה. היא לקחה אותם עד תקועה, למרות שהיא לא תכנה לנסוע לשם. אז אני שואל אתכם, זה עובד להם? אבל אנחנו אשמים בגלל שזה עובד להם בשאלות שהנוער שואל היום. בגלל שאנחנו עוזרים להם להאמין שהקדוש ברוך הוא סבא טוב. התייעצתי עם אחד מרמים בישיבה, שאני מאוד מעריך את שיקול דעתו, הוא אמר לי, תשמע, החבר'ה שלנו הוא לא בתוך הסיפור הזה. זה חוזרים לתשובה של ברסלב. החבר'ה שלנו הולכים לצבא, לוקשים מקצוע, אז הם בעק, הם משתדלים. אבל אני אומר את האמת, הם עכשיו בני 18, הם בני 19. והתמונות העולם שלהם, של הקדוש ברוך הוא, הן מוטמעות בהם עוד לפני שהם באמת השתדלו, הם עוד לא שם. הם מקסימום תורנים בישיבה לשטוף כלים פעם בשלושה שבועות, כן? ואני חושב שהדברים האלה שומעים אותם ורואים אותם, ולכן אפשר לשאול שאלה שאני כמעט לא אמנתי ששאלו, אם אני יכול להתפלל שיהיה נס, מה, אם אני אעמיד פה חזן, אנחנו מתפללים, כל שהוא ישמור על חיילי צה"ל, שהוא ישמור על השבועים, שהוא ירפא את הפצועים, אם אני מתפלל שהחטופים יצאו מתוך המנהרה ז'ופס ויעופו על אל ידין, אני לא מתפלל על זה, לא מתפללים על ניסים, מתפללים שהפעולות שלנו יצליחו, משתדלים, אבל אלו הרוחות שנושבות היום, ולכן מאשימים אותו, תרשו לי להגיד את זה, למה הוא לא מנע את זה? איך הוא נתן לזה לקרות? אבא, זיכרונו לברכה, חשב שלא צריך לדבר על ביטחון והשתדלות, הוא רק צריך להסביר בפתח המאמר למה הוא לא מדבר על זה. ודומני שאם אנחנו עוסקים היום בלקחים רוחניים מול המלחמה, שאולי החלק הכי חשוב של המאמר שלו או לצרף לחלק השני על חשיבות ביטחון האהבה, ולצרף גם את העמדה הנחרצת שלו על ההשתדלות ב-200 סימני קריאה. ואני רוצה להדגים את זה אולי פה מהקהילה, אם תרשו לי. לפני כמה שנים אחד מהנערים בקהילה הוא נפצע בתאונת דרכים. הם היו בטיילת בארמון הנציב, היום ירושלים, חונים שם המון אוטובוסים, והם שיחקו, הם רצפו אחד אחרי השני, והוא רץ בין האוטובוסים, ולא הסתכל, לא ימינה ולא שמאלה, ונפצע בתאונת דרכים. כל הנוער התאסף, והיו דיונים, מה כולם שאלו? מה זאת עשה השם לנו? ביקשו ממני לבוא ולדבר איתם, ואמרתי זה פה בדרשה בבית הכנסת. אני הקראתי את הרמב״ם הבא בשמונה פרקים, ואני מקריא לכם. כותב הרמב״ם, עולם המאמר המפורסם אצל בני אדם, ואפשר למצוא בדברי החכמים ובלשונות הכתובים כמותו, שעמידת האדם וישיבתו וכל תנועותיו בחפץ השם יתעלה וברצונו, הרי הוא מאמר אמיתי, אבל על אופן מסוים. וזה, כמי שהשליך אבן אל האוויר ונפלה למטה. שאומרנו בה כי ברצון השם נפלה למטה, מאמר אמיתי, לפי שהשם רצה שתהיה ארץ כולה במרכז, כלומר זה בעברית מודרנית, כוח המשיכה, כן? ולכן בכל עת שיושלח ממנה חלק למעלה, הרי יתנוענה למרכז, וכן כל חלק מחלקי האש יתנוענה למעלה. לא שהשם רצה אתה שהוא יתנוענה למטה. קדוש ברוך הוא לא זרק את הילד הזה לגלגלים של המכוניות. אמרתי להם, אתם יודעים מה המסקנה, מה הלקח מהסיפור הזה? לא לרוץ לכביש. אמרו לי, כולם, איך אתה אומר את זה? ההורים שלו באו אליי ואמרו לי, תודה רבה. אני מספר, הייתי עם מיכל לפני שנה, שנתיים, בהזכרה לבחורה צעירה שנהגה בעייפות ונרדמה על ההגה ונהרגה בתאונת דרכים. אתם לא יודעים כמה הנצחות עושים לה, כמה הפרשות חלה, כמה... רק דבר אחד לא שומעים. תיזהרו בדרכים, אל תנהגו בעייפות. היינו בהזכרה שלה, היה בנעריה, ורצינו, באנו ברכבת, לא היינו רק מבית שמש עד נעריה בשביל מה, ורצינו להגיע מאיפה שזה היה, לרכבת. והרכבת האחרונה, לא נעים לאחר. אז איזו בחורה בדיוק נסעה, לחברה שלה, אמרה, אני אקח אתכם לרכבת. התחילה לנהוג בפראות, כי אולי אנחנו נאחר. אז מיכל עצה אותה ואמרה לה, תגידי לי, את באה מהזכרה לבחורה שנרגעה בתאונת דרכים, ואי אפשר ללמוד את הדבר הפשוט, לנהוג בזהירות. וכל כך התרגלנו, מה זאת עשה השם לנו, ששוכחים את הדברים הפשוטים, שהשם רוצה שנהיה אחראים, שהשם רוצה שאנחנו ננהג בזהירות, שהשם רוצה שמי שעייף ילך לישון ולא ינהג. דומני שעל המשקל הזה, אם אנחנו שואלים, אני חוזר לשאלות, מה זאת עשה השם לנו? אני שואל אתכם, מי מימן את החמאס? אני שואל אתכם, מי חשב שהוא מורתע והיה לו כוחות מדוללים על הגבול? מי דילל את כוחות האוגדות של צהל וסגר חטיבות טנקים? מי רב אחד עם השני וסדק את הלכידות שלנו? דומני שנכון לקרוא עלינו את הגמרא בתענית בדף ת' עמוד א', שם הגמרא מתארת את מפגש בין רב יוחנן לאחיין שלו, הילד, הבן של ריש לקיש. ותו אשכחי רב יוחנן לינוקי דריש לקיש, דייתי ואמר, איוולת אדם תסלף דרכו, אתה עושה לעצמך משהו רע, ועל השם יזעף ליבו. דייתי רב יוחנן וקמתמה, ככה שאל אותו רב יוחנן, מי קמידי דכתיבי בכתובי, אין יש דבר שכתוב בכתובים, דבר מי זה בהורייתא? כך הוא שאל את הילד. הילד ענה לו, אתו, המי לא רמיזים? אבל תורה זה לא רמוז מה שהפסוק הזה אומר. והכתיב, כשאחרי יוסף, הם נמצאים במלון, והם פותחים את השק ומוצאים את הכסף, כתוב, ויצא לי בם ויחרדו איש אל אחיו, ולמור מה זאת עשה אלוהים לנו. איוולת, זה מה שאני קורא, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. הלקח הוא לא להיות עבלים. הלקח הוא לקחת אחריות. הלקח הוא להגביר את ההשתדלות ולהתחזק בביטחון האמונה וביטחון האהבה. כן, אנחנו פגשנו את עולמו של אבא דרך המאמר. זה אבא, נאמנות בלתי מסויגת לקדוש ברוך הוא. אבל גם אולי התכונה הכי בולטת של חייו זה ההשתדלות. קודם כל אני רוצה להגיד משהו על הביטחון, האמונה, האופטימיות. אני רוצה שתשמעו טוב דברים שהוא כותב בסוף המאמר, אחרי שהוא נותן בראש לכל המפקחים, תדברו איתם על ביטחון האהבה. תראו מה הוא כותב: הקווה שלא תחול כאן אי הבנה בדבריי, אינני מציע שנזניח חס ושלום ביטחון האמונה. הוא רוצה לחוס בשנייה, אבל תשמעו מה זה ביטחון האמונה בשבילו. אני אישית רבוי אמונה שורשית כי לא ייטוש השם את עמו, ושקיומנו כעם בארץ הקודש בטוח ומובטח. אני מתאמץ כמיטב יכולתי להעביר אמונה זו לבניי, לילדיי, כנראה הבנות, כן, ולתלמידיי. שימו לב, כשהוא מדבר על ביטחון האמונה, לא האמונה שיהיה לי טוב, שיש לי איזה חוזה עם הקדוש ברוך הוא, שלמאיר יהיה טוב, ושמאיר יקבל כל משאלות ליבו. הוא מדבר על נצח ישראל, שלא יטוש השם את עמו. כשאני קורא את הדברים, מהדדות לי באוזניים, אולי גם חלק מכם זכו לשמוע את השיחות של אבא בתענית אסתר, שהוא היה זועק מדם ליבו את הקריאה של מרדכי, שתובע מאסתר ללכת אל המלך, ואומר לה, כי אם אחרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. מרדכי מאמין שרווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. זה ביטחון האמונה. אבל זה לא גורם לו להגיד לה, שהיא תגיד לו, בסדר, אז שמקום אחר יציל אותה, מה אתה רוצה ממני? הוא תובע ממנה ללכת אל המלך, למרות שהיא לא נקראה לבוא אליו, זה 30 יום, והיא סיכנה את חייה. ואנחנו ראינו בעיניים שלנו את הבנים שלנו נוהגים ככה. כן, גם אני מאמין שרבח והצלה עמוד ליהודים, אבל אני גם מאמין שכל יהודי חייב לשאול איך, מה נדרש ממני, מה אני יכול לעשות, מה אני יכול להשתדל. אנחנו ראינו את הבנים שלנו משתדלים, ואנחנו צריכים לחזק אותם ולהבין שיש לנו עוד הרבה הרבה משימות, ולכן צריך להתחזק מאוד במידה הזאת. אני רוצה לסיים בהשתדלות של אבא. לפני כמה שנים, בערוב ימיו, ראיין אותו מישהו, והוא שאל אותו מה הוא רוצה שיכתבו על המצבה שלו, והוא אמר במילה אחת, לכתוב השתדל. ובאמת אבא היה אדם שהשתדל כל ימיו. הוא היה מוכשר מאוד, אבל הוא פשוט היה אדם במאמץ מתמיד. השתדל לנצל כל רגע, השתדל כל דבר שהוא בחר לעשות אותו, הוא עשה אותו הכי טוב שהוא יכול, עד הסוף, עם כל הלב. שבסופו של דבר המשפחה כתבה משהו אחר על הקבר, זה בעצם אותו דבר, כתבו רק תיאור אחד, עובד השם ובינוני. הוא כל הזמן היה בעבודה, כל הזמן שיאבד את כל הכוחות שלו, ואת הכל הוא עשה לא למען עצמו, לא למען כבוד עצמו, אלא לשם כבוד שמיים. אני מסיים ששני סוגי הביטחון שאבא מדבר עליהם, דומני שהם משתקפים במטבע הברכה של תפילת 18. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת. כנראה יש מי שבוטח בקדוש ברוך הוא באמת, וכנראה יש מי שבוטח אבל ולא באמת. ודומני שכמה נכון להשתמש במודל של אבא ולהציע שיש בוטח שמצפה לקבל שכר, הוא מצפה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, אבל מי שבוטח באמת זה הבוטח מאהבה. ופה יש פרדוקס גדול. מה אנחנו מבקשים? מי שבוטח בשמחה באמת הרי לא מצפה לשכר. ומה אנחנו מבקשים? ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמחה באמת. מה אנחנו מבקשים עוד? ושים חלקנו עמהם. דומני ששים חלקנו עמהם, הכוונה לא תן לנו את השכר שלהם, ותהפוך אותנו גם כן לבוטחים בשמחה באמת. אני בטוח שאבא זיכרונו לברכה היה מאותם צדיקים שבוטחים והקדוש ברוך הוא באמת, ואנחנו מתרפקים על הדמות, בעיקר מתחייבים להמשיך את הדרך לבחינת ושים חלקנו עמהם. אני אומר משניות ברשותכם, שהן גם קשורות למה שלמדנו, ואז נאמר קדיש דרבנן לזכרו של אבא. א', אנטיגנוס איש סוחו קיבל משימון הצדיק. הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל פרס, יהיה מורה שמיים עליכם. hey, הלל ושמי קיבלו מהן. הלל אומר, ותלמידו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה. ריש, רבי אומר, איזה דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לו עושה ותפארת לו מן האדם. ובזהיר במצווה קלה כמצווה חמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. והווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. להסתכל בשלושה דברים ויהיה אתה בא לידי עבירה, דם למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר המכתבים. נון, ניתאי הרבלי אומר, רחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, ואל תתייאש מן הפורענות. וחנה בן הקשיא אומר, יצא הקדוש ברוך הוא זוכות ישראל, לפיכך חזר לתורה המצוות, ונאמר לדבר את זה שמרן ציטור, ובי תורה מוקיד, גדה להתקנה של מרבה, גם להדירה חירותי, גם להתמרות, וחי יכון, ומכון, וחי יכון, בית ישראל, והגלה בזמן קריב, ומרון,
שלום עלינו ועל כל ישראל.